COIL, הרדיו של ישראל. הספר התיכוניים על שם רון אביטל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. יש לך, תסתכל פה, אתה שומע יותר טוב? צהריים טובים, צחיק מנטינסקי, מה המצב?
טוב מאוד, איזה כיף שוב להיות פה.
כן, כן, וצהריים טובים, ריקו ור.
מה המצב?
לא היית בא לפה, איפה? אנחנו בלי חיבוק, ככה מתחילים את השידור.
אתה צודק, את השנה החדשה, עזוב את השידור, את השנה החדשה.
התחלנו, כן, שמע.
כן, כן.
לא יודע, לא הייתה תחושה של שנה חדשה.
לא הרגשתי שהיא עברה. פתאום גיליתי שראשון לראשון.
כן.
כן, מה שעצוב זה שהחטופים, ראיתי איזה פוסט, כל כך, נכון, החטופים נחטפו בשנת 2023 ועוד 2025. כן. היה מאמין.
כן,
היותר עצוב שאנחנו לא רואים איך זה הולך להיגמר,
שאנחנו עדיין תקועים ב-2023. זה הפוסט היותר עצוב, עם הרבה פחות כסף בבנק,
שאנשים יותר עסוקים בלשחק בכיסאות מאשר להתעסק בחטופים.
איי איי איי, כמה נכון. כן, כן, כן. הבן גביר אחד שמטמטם את כולם.
אני לא יודע, ריקו, אני סיפרתי לך שהייתי עם הבת של, עם אחות של אביתר דוד, סיפרתי את זה פה? אתה זוכר?
לא סיפרת.
לא, אז אני ככה, אקסטה שנייה, אני מסגרת את התפקיד שלי, אני רואה סניף של איחוד הצלה, סניף שרונים, שאחראי על כפר סבא, עוד השרון, יש לי 100 ומשהו מתנדבים בסניף. אחד המתנדבים, הבן שלו אביתר דוד נחטף, אבישי דוד, הבן שלו חטוף בעזה. היום גם לילד, לאביתר יש יום הולדת. שני שהוא חוגג במרכאות בשבי. ועשינו אירוע, אחת לשנה אני עושה אירוע למתנדבים, אירוע הוקרה. להגיד להם תודה עם בני ובנות הזוג. והחלטתי השנה, אני עושה קצת משהו שונה, כלומר, עשינו את האירוע הוקרה עם ארוחה וכל הדברים האלה. אבל ביקשתי מאחות של אביתר, יעלה, לבוא ולספר לנו אח שלה.
וואו.
עכשיו, היא מתראיינת המון בטלוויזיה, היא ואח שלה אילי, מתראיינים המון, המון בטלוויזיה ובתוכניות והכתבות בערוץ 2, בחדשות 2. והיא ישבה ב-25 דקות, סיפרה על אח שלה, עכשיו ילדה בת 19. אני מכיר את הילדים בני 19 שעושים את הדאק פייס האלה, שעושים את הסטורי כל היום, ומתעסקים בלאק וזה. וואו, אני חייב להגיד לכם, זה הדור שאני רוצה שינהיג את המדינה. ותרו על הדור שלנו.
כן, אז זה, כן,
תקפיצו, תקפיצו דור.
כן, 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 דיברת על זה.
דיברתי על זה.
אני מסכים איתך
במעט. אז כל שגם זה חבר'ה שהתבגרו 10 שנים ביום אחד.
כן, אבל אתה אומר, אתה שומע...
לאנשים שנכנסו לסיטואציות לא מובנות.
תעבירו את הדור הזה. אני לא רוצה, קחו את הדור הבא שיניג את המדינה הזאת, חבר'ה בני 19, שעכשיו, בסדר? אני הכי קיצוני. חושבים קצת שונה.
תסתכל לא רק עליהם, תסתכל על כל המפקדים והלוחמים שיש לך ותשמע אותם.
שהם יבואו להניג את המדינה, לא רוצה אנשים שמעורבים.
יש לנו מזל שיש לנו אותם.
כל כך צודקים, כל כך צודקים. זה נכון, 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 וחבל. אתה יודע, רואים כל מיני... כמה שומרים אחד על השני, אתה יודע, הכותרת רק מהיום, שזה מטורף, מחיר מטרה. כמה זוכים מהמגזר החרדי?
אין לי מושג, אתה יודע, אני כבר...
25% גולדקנופ, 25%. אתם רק 12% מהאוכלוסייה. מה אתה דואג כך למגזר שלך? גם לא משרתים, גם מקבלים מחיר למטרה, נו באמת.
מה, בסוף הרוב...
די כבר, די כבר, נמאס.
הרוב אין לו כוח במדינה, למיעוט יש כוח. איך אני פגשתי חבר מועצה בעיריית כפר סבא, שהוא קיבל מנדט אחד, חבר מועצה אחד בעיר, ואיך הוא אומר לי? הוא אומר לי, אני עכשיו החרדים החדשים, כולם רצים אחריי. הוא קיבל תפקיד טוב בעירייה.
לשון המוזניים.
הוא אומר, כולם רצים אחריי, גם האופוזיציה, גם הקואליציה, גם ראש העיר, כולם רצים אחריי, אני...
כן, אבל אתה יודע, באמת אנחנו מפגרים, כי במקום ש... שהליכוד, שלושת המפלגות הגדולות, קודם כל הם יתאחדו, הם יהיו בשלטון. שלושת המפלגות, כי כולם המרכז, תמון הימין, שטויות זה חרטה, זה הכל שטויות.
אין, 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 בדיוק, אין.
כן, ליכוד, הימין הממלכתי, ולא הימין הממלכתי, אני אומר, את גנץ, לפיד ו... גנץ, לפיד וביבי, בואו תלכו ביחד, הנה כבר, מי ידבר איתכם? מי ידבר אתכם?
כן, והבעיה שהם לא ידברו אחד עם השני, וכל המשחקי אגו, ולכן כן, אני אומר, הדור הזה לא הדור, צריך להנהיג.
אבל זה, לא, זה גם לא משחקי אגו, בלי שזה ניצור מצב של חוסר אמון בין כולם.
זה חלק מהמשחקי אגו.
עזוב לא, את הכוחניות של כל אחד. היום אבל אנחנו חיים בהנהגה, סליחה, בלי שאנחנו לא מאמינים לה.
נכון, ואני חייב להגיד לך, אני לא יודע...
תסתכל את המשחקים, זה מה, מבית חולים, זה, תשמע, אפילו לי זה כאב, עזוב, אני לא מת על האיש, לא יכולתי לראות שהביאו אותו מבית חולים בגלל כל מיני משחקי כוח.
מטורף, מטורף, ומשיבה.
כן, כן, בדיוק. מי מישהו העלה את התמונה של ביסמוט שאומר, זה מלחמת אחים. להביא בן אדם משיבה.
להביא את בועז משיבה. אתה יודע, אני גם לא מת עליו. לא מת עליו. ובטח לא על זה שבא מבית החולים, אבל לעשות את זה, זה כבר קץ כל הגבולות,
ובסך
הכל בשביל קיזוז, היו מקזזים.
נכון, ויש הבדל בין חילוקי דעות פוליטיים, לבין להיות בן אדם, פשוט בן אדם.
אז זה כבר מראה לך שאנחנו את זה איבדנו. את זה איבדנו.
כן, אבל זה מרבים שם בתוך הנגמש, שזה לא הגיוני. אבל מה? ההוא למעלה לא התעורר, זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, כי הוא יודע שאם הוא יפטר אותו, אז הלכה לו הקואליציה, נגמר.
טוב, אז...
טוב,
כן.
חברים, מה הם? בואו תשמעו.
בוא נהיה אופטימי.
כן, זהו, פוליטיקה.
אז לאן זה ייקח אותנו? פרלמנט
הפוליטיקה. בואו ננסה לדבר על הטיפה, טיפה, טיפה על הנדלן. קצת על הנדלן.
קצת, קצת.
יש לנו שיאים של כל הזמנים, של אורח, מחרה 1,100 יחידות דיור השנה. 1,100 יחידות דיור.
וואה, זה טירוף.
וכמה מהם זה ב-10.90, 3.97
וכל אלה? 1,095 בערך.
כנראה.
או בוא תגיד לי משהו אחר, כמה מאלה באמת יגמרו את העסקה?
כנראה שחצי.
אני חייב
לך אופטימי.
שאני חווה, אני? לא, אני לא אופטימי. מאוד לא אופטימי.
אני מאוד פסימי.
אני רואה את זה היום, אני לא רוצה לספר בדיוק איפה ומה בפרויקט אחד שאנחנו נמצאים מתוך כמה וכמה שאנחנו נמצאים בשלבי המסירות. יש פרויקט אחד שבערך 20% מרוכשי הדירות ושלושה חודשים לא מסיימים את השלום, את התשלום בגלל קשיים.
וזה לא כאלה שלקחו את ה-20-80, זה כאלה שנמצאו במשכנתה רגילה, בלוח תשלומים רגיל, ה-20-80 פופולרי רק בשנה האחרונה.
ושאני שואל את היזם למה, ואני מקבל תשובות על כל אחד ואחד, ואני רואה את כמות האחוזים שם שפשוט רשום קשיים במשכנתה. וואו.
אתה יודע שמה שעצוב, ריקו, שאנשים שחוו עכשיו בארבע שנים האחרונות, חוו את הקורונה, חוו את המשבר של הריבית, חשבו, הכי גרוע את המלחמה, לא הבינו שאין שום דבר מובן מאליו. אנשים עדיין משחקים, אל תדאג, יהיה בסדר, אנחנו נביא כבר את הכסף. אין דבר כזה. לא קיים דבר כזה.
מאיפה עם עוד ריבית של 8% בשנה עם הצמדה והכל? מאיפה? למה אנשים תופסים מעל הפופיק? פשוט לא יאומן.
אנשים מסתכלים לצערי הרב על הטווח הקצר, אתה יודע, אותם אנשים שעכשיו מקבלים דירות, רכשו את הדירות לפני 3-4 שנים,
אמרו נעשה עד אז נסתדר.
לא, אז היה ריבית מאוד נמוכה, וההכנסות שלהם, תחשבו, כל ההייטקיסטים בתקופת הקורונה הקפיצו את ההכנסות שלהם, אנשים כאן פרחו, אנשים לא קנו בחול נכסים, הריבית הייתה ברצפה פה, היה כאן ריביות מאוד נמוכות.
כן, אבל הגיע הזמן.
לא, אבל סכן מה קרה, אנשים התלהבו, ואז באו לממש את העסקה עכשיו. עכשיו, יכול להיות שחלק מהם, ההכנסה שלהם השתנתה בעקבות המלחמה. יש עסקים שנסגרו, יש עסקים שהייטקים לקחו חלק החוצה, יצאו מהמדינה, יש איזשהו משבר הייטק בשקט, שזה קורה מתחת לרדאר.
אתה שוכח שבמשבר של ההייטק, הרבה מאוד מהאנשים בנו על המניות שלהם, על האופציות שיש להם,
נכון.
שפתאום נחתכו.
נכון. עכשיו, על זה תוסיף את זה שהריבית משכנתה עלתה, ואז אם הוא חשב על מיליון שקלים שהוא ישלם 4,800 נניח, היום זה 4,500. סליחה, זה 5,500, 5,300. וזה 2 מיליון שקל, זה עוד 1,000 שקל.
גם הריביות עלו, גם היכולת החזר.
הנטו ירד. הנטו מאתמול ירד. הנטו ירד.
וזה אומר...
שווים הרבה יותר בהרבה דברים.
רק בגלל המע"מ אנחנו שווים היום אחוז פחות.
נכון, אבל אני חייב להגיד לכם, למה אני אופטימי ב-10.90? כי כל העסקאות האלה של ה-10.90 זה עסקאות שהתחילו היום. בעוד 4 שנים יכול להיות שהמע"מ ירד בחזרה. יכול להיות שגם הריבית ירד בחזרה. זה יהיה אולי לאנשים יותר קל. כי
אני לא אופטימי, אופר, בגלל שאנשים לא תכננו את סוף העסקה. אנשים לא בדקו את עצמם.
זה כבר עניין אחר.
אתה יודע, אני חושב שאמרתי לך פה, שהלכתי לאחת מחברות הנדלן הגדולות שרצתה שאני אעשה קבוצה של, אתה יודע, של רוכשים. והוא אומר לי, אני רוצה שתעשה כמו הקבוצה, לא משנה השם שלה, עשינו אתמול בערב ובינר, היום קנו 19 דירות. אמרתי לו, תגיד לי, מכרת 19 דירות, בדקת למי מכרת? אתה הצעת הפתעה.
לא מעניין.
אתה הצעת הפתעה שאתה קונה ב-10.90 שלך, שהם יכולים לקנות ולעשות. מישהו בדק את היכולת הכלכלית שלהם?
אבל למה זה מעניין? הבנק בודק את היכולת.
אני חייב להגיד לך.
אבל הם לא מספיקים לבדוק.
לא, אבל אני חייב להגיד לך.
תראו רגע, אבל זה לא משנה, למה? כי גם כשאם מישהו רוצה עכשיו לבטל עסקה בסוף, כי הוא רואה שהוא לא מצליח, אז הוא עדיין, החברה היזמית תקבל את ה-10% שלה. זה רשום בהסכם.
לא, זה מה שאמרתי, אני מסביר לאנשים שמי שלא יפסיד מזה, מי שלא יפסיד בכל העסקאות, נגיד 20-80,
זה היזם.
זה היזם, שהיזם גם קיבל 10% מראש ועוד 10% מימון.
וגם
ימכור יותר, נכון. והוא קיבל 10%
מתנה. אני חייב להגיד לכם, לא בדיוק. כי תחשוב שהיזם, אני אגיד לך, תחשוב שהיזם עכשיו קנה, בוא ניקח היפותטי דירה של 3 מיליון שקלים.
כן.
הוא קיבל 300,000 שקל.
הוא קיבל 600 ב-20-80.
לא, בוא תלך ל-10.90.
אוקיי.
הוא קיבל 10% 300,000 שקלים, נכון?
כן.
הוא שילם למשווק, הוא שילם לאנשי מקצוע שלו.
נו, אז
לא. לא, רגע, שנייה, תקשיב עד הסוף. עכשיו הוא לקח הלוואת קבלן, הלקוח לקח הלוואת קבלן, של 60% מהעסקה. הקבלן שילם לבנק המשכנתאות מראש, מראש, ריביות של סדר גודל 250 אלף שקל.
כן, אבל הוא היה צריך להעמיד פחות עוד עצמי בעצמו.
לא, לא, זה לא משנה. עכשיו, התפוצצה העסקה. הלקוח לא מסוגל לסגור את העסקה.
אוקיי.
מה הקבלן צריך לעשות? להחזיר לבנק את הכסף, את אותם 2 מיליון שקלים של הלוואת קבלן.
סליחה?
בטח.
מי לוקח את הלוואת קבלן?
הלקוח. אבל מכיוון שהלקוח לא עומד בזה, ויש כתב התחייבות, הקבלן מחזיר לבנק את הכסף.
אוקיי, אבל הקבלן ימכור את הנכס.
בסדר, אבל עזוב, סתכל
פרק. הוא ימכור את הנכס וזה...
הוא ימכור את הנכס
יותר יקר.
ברור שימכור את הנכס יותר יקר. אבל אז הוא התחשב, אבל אז הוא התחשב על דוח אפס אחר. אבל פה הוא מגיע לעסקה, גם הבנק מסתכל על זה, הוא מגיע לעסקה ואומר, אני פר עסקה כזאת שהתחלתי להתגלגל, הולך להפסיד גם כסף. על העסקה הבאה,
רגע, אבל בוא נזכור דבר אחד. בעסקאות, בעסקאות שיש את הלוואת קבלן, לפחות הלקוח עבר איזושהי פעולה בבנק.
זה נכון.
הוא עבר איזושהי, הוא לקח הלוואה, נכון, הוא לא לוקח את כל ה-100%.
זה נכון. אבל הוא עבר איזושהי... הבנק עושה בדיקה, ברור.
אז הוא כבר עבר בדיקה של בנק. זאת אומרת, זה יכול להיות במקרים, האור שאולי לא ייפלו האנשים. אבל לא כולם עשו את זה, הרוב עשו 20-90.
דרך אגב.
20-80.
עשה... זה
20-90... הסבירו לי שלא טעיתי שאמרתי את זה.
כן, כן, לא, הלוואת קבלן הבנק מאשר לך, ודרך אגב, אני חייב להגיד לכם, יש יזמים, אני עובד עם כמה יזמים טובים, אין מצב שלקוח חותם חוזה, לפני שמתקבל אישור עקרוני מהבנק להלוואת קבלן, לפני שאני מעביר אותו ובודק אותו, את הנתונים, ויש יזמים, ואני אגיד לך גם,
ואני מחבק ומנשק כל יזם כזה.
ואני חייב להגיד לך, יש יזמים, ויש בנקים, שבהלוואת קבלן הם שואלים את הלקוח כמה אתה מרוויח, והוא מספר להם כמה הוא מרוויח, הם לא בודקים אותו, והם מוצאים לו אישור עקרוני על בסך ההצהרות של הלקוח.
אז זו, אישור עקרוני זה כלום.
לא, יש הבדל בין אישור עקרוני שהסתכלו עליו מישהו ובדק את התלושי שכר, הסתכל, בדק פיזית, לבין אישור עקרוני, אתה אומר שאתה מרוויח 15, סבבה, זה בעיה שלך.
אבל אישור עקרוני מראש הוא לא מחייב.
כן, אבל הלוואת קבלן שאתה... רגע, אנחנו... תכף נדבר על זה, אני חושב שריקו תכף מתייבש.
כן, אני כן. אני גם...
לא, הוא צריך להעניש על זה שהוא לא פה.
כן, לא.
לא, אני פה, אני פה.
ריקו, איך אתה רואה? אתה לא איתנו, מה פה? אתה לא יושב לידינו.
ריקו, אני חייב לספר. במרומי, אני פתאום נזכר שבשנת, שבסיכום שנת 22, אני חושב, עשינו אתה, דרור וריקו, וריקו לא הגיע. עכשיו נזכרתי.
וואלה?
כן, כן, לא הגעת.
אז תנתק לו, תנתק לו.
לא, לא, לא נתק לו. ריקו, מה אתה חושב דרך אגב יקרה עכשיו?
השנה.
השנה, מה יקרה מבחינת... מבחינת ביקוש לנדלן?
אני אגיד לך, אני יערבב את ה-wishful thinking שלי ביחד עם מה שאני חושב שיקרה. קודם כל, אני באמת מאמין ורוצה וחושב ש... המלחמה תיגמר עד הקיץ, ולוואי והחטופים יחזרו הרבה לפני, אמן, ביום הקרוב, אבל אני חושב שהיא כן תיגמר עד הקיץ, טראמפ וזה וכל הדברים האלה, ואני חושב שמה שנראה כאן זה פרוספריטי מטורף, שה-1100 דירות שאורה מכרה בשנה האחרונה, זה יהיה כאנו כאפס לעומת מה שהולך להיות, יש כל מיני, יש די הרבה התחלות בנייה, אני רואה את זה במכרזים, יהיו עכשיו בחצי הראשון של 2025, ואז אני רואה הרבה אנשי חול, יהודים מחול, באים לארץ, כי אין להם ברירה אחרת. ובאמת חזרתי ממינכן הבוקר, ואני רואה שם, אתה יודע, ברכבת התחתית, מדבקות של פלסטין וכזה, שגרמנים הם בעדינו. אתה רואה שם, אתה רואה את האיכסה. ואני חושב שבאמת יהיה עלייה, ובחצי השני של 25 יהיה כאן חיוכים, ואנשים יחזרו לשפץ ולקנות, גם יד שנייה, גם יד ראשונה, כי אנשים זה כמו רוגדקה, הורידו אותנו בשנה, בשנתיים וחצי האחרונות, עם המהפכה המשפטית ועם המלחמה, כמו רוגדקה הורידו אותנו למטה, אבל ברגע שישחררו אותנו, זה יהיה להערכתי בחצי השני של 25, נעוף למעלה, נעוף אבל. זה באמת, זה לא רק, אתה יודע, לא רק, באמת זה מה שאני אומר עכשיו לדעתי, אתה יודע, ה-wishful thinking שלי זה יותר 80% wishful ו-20% של, אני חושב שזה מה שיהיה.
מה יקרה עם מחירי ההקמה, עם העלויות של ההקמה של הפרויקטים?
כבר עשו את שלהם בשנה האחרונה. עלו, 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 עלו.
לא, עלו אני יודע, מה יקרה עכשיו, הלאה?
לא, מה יקרה עכשיו, הלאה? לרדת זה לא ירד, כי אף פעם המחירים האלה לא יורדים, אבל אני מקווה שעכשיו זה יתאזן לחמש שנים הבאות. מקווה בשביל הילדים שלי, לא בשביל הרווחים של החברה שאני עובד בה. גם, אבל אני מקווה שזה באמת יתאזן עכשיו לכמה שנים הקרובות, ואפשר לעשות כמה דברים גם בזה. להביא ים של עובדים, כי אף אחד לא רוצה יותר את הפלסטינאים. גם הם יהיו עסוקים בבנייה שלהם בעשר שנים הקרובות, אבל צריך להביא ים של עובדים ולחשוב מאיפה מביאים מוצרים, לא רק מסין, גם מהודו וגם ממקומות אחרים. אפשר לעצור את העלייה המטורפת שהייתה בשנה האחרונה.
כן. אני דרך אגב חושב שיד שנייה יתחיל לעלות בצורה, אני גם דרך אגב מזהה את זה כבר, יתחיל לעלות. יד ראשונה קצת התעקע לדעתי, עכשיו בגלל המחירים שקפצו, בגלל המע"מ, קצת התעקע. זאת היא תחושת בטן שלי.
כן, אבל בטח נראה מבצעים של אחוז פחות במע"מ או כל מיני כאלה.
כן, כן.
או נראה, או חצי אחוז. חצי
על הלקוח,
חצי על
ה... נחלוק במה... אתה יודע, זה כמו עצמות, מדד עצמות הבנייה שחלקו אותו איפשהו בסוף. עם הלקוח. טוב, חברים.
אני... כן, ובואו, חברים, מתחילה שנה חדשה, אתם יודעים מה צריך לעשות. רוצו לקנות דירות. אחרים, יאנלו.
ריקולה, סוף שבוע נעים, תודה רבה.
אמן, 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 צחי, ביי, חיבוק גדול.
ביי,
ביי. ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, אופר לוין, כאן באולפן רדיו סול, וצחי קווטינסקי, מה קורה? אני נחזור שנייה
תמיד עם ריקו מעניין.
כן, ריקו, כן. אני אחזור שנייה לנושא של הלוואת קבלן, עוד פעם לחדד את זה. האישור העקרוני, סתכל, יש המון, המון פרויקטים של כל ה-10-90 עם הלוואת קבלן, שאין להם אפילו יותר בנייה. אין להם אפילו יותר בנייה, כלומר, יותר בנייה יינתן בעוד מספר חודשים, ורק אז ניתן יהיה לקבל את הלוואת קבלן. עכשיו, הלקוח, יש בנקים שהאישור העקרוני, כמו שאמרת, זה בולשיט, סליחה על הביטוי כאן ברדיו, זה שווה כקליפת השום, כי כולה בדקנו אישור עקרוני, זה כעקרון. אבל הבנק שעושה בדיקה לתלושי המשכורת, על באמת לראות שהתלושים כמו שצריך, לעובר ושב של הלקוח, תחשוב על העצמאים, עצמאי לא יודע כמה הוא מרוויח, תביא דוחות רואה חשבון, תביא שומות מס, רק הבנק הזה, הסיכוי ליפול שיתקבל היתר בנייה בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, מאוד נמוך.
כן.
גם הסיכוי ליפול בעוד שלוש שנים, כי הבנק יבדוק אותך פעם נוספת בעוד שלוש שנים, הוא גם כן נמוך, אבל לפחות יש שום סוג של בדיקה וראייה מלמעלה. לעומת זאת, יש כאלה שמחתימים אותך על המסמך הזה, שולחים אותך לבנק. הבנק, אני שמעתי את זה מכמה סניפי בנק, אני אמרתי, אני לא עובד איתם ספציפית. כן, אנחנו לוקחים את ההצהרה של הלקוח. הלקוח אמר, הגיש, הוא מספר שהוא מרוויח 10, הם רושמים 10, זה הצהרת הלקוח, הוא צריך לדאוג לאחריות שלו. אז איפה אתם? בתור בנק, ואם הוא יתבלבל בין הברוטו לנטו, ובעוד שלושה חודשים שהוא רוצה לקחת הלוואת קבלן, יסתבר שהוא לא יכול.
עצמאי, ו-90% מהעצמאים לא יודעים כמה הם.
אז לא, 90%, 101% מהעצמאים.
הייתי לארג'.
כן, אז זהו, הלקוח, כמה פעמים מתבלבלים בין ברוטו לנטו, שוכחים על הלוואות שלהם, מספרים,
תקשיב, אנשים לא מודעים ליכולות שלהם ולזה, אני שואל אנשים, מה עודף ההכנסה שלך? לא יודעים. אז אומר להם, אתם יודעים מה? מה היה הנטו שלכם, מה היה בחשבון בנק שלכם בסוף חודש העבר, ומה הוא בסוף החודש הבא. יש הפרש, אז זה עודף ההכנסה. אנשים לא מודעים לאיפה
שהם חיים. לא, זה, 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 אתה יודע, יש אחרינו את ענבל רמסקי מינוס שתעזור להם. אבל אין. אני אומר לך, 50% מהלקוחות שלי חושבים שמרוויחים X, בפועל מרוויחים Y, חושבים שיש להם הכנסה מנכסים, הנכסים לא רשומים עליהם, חושבים שיש להם הכנסה ממזונות, המזונות שולמות במזומן, חצי מהמשכורת הוא מקבל במזומן, חצי מהמשכורת הוא לא מתקבל, אתה יודע, כל מיני כאלה דברים שאתה מקבל סיפורים, ואז הם הולכים לבנק, ומספרים לבנק, זה משהו מרוויח, כי זה משהו, בפועל, אתה יודע, תזרימית, זה נכון. פרקטית זה לא. ואז שהוא יבוא להלוואת קבלן, והוא יגלה שהוא לא עומד בהלוואת קבלן, והוא חתם חוזה לפני 3 חודשים, ודיווח לרשויות המס, ושילם אפילו מס רכישה.
בשביל זה דרך אגב, אני אומר לאנשים שהולכים לקחת אישור עקרוני, קודם כל האישור העקרוני שאתם לוקחים, הוא שווה כקלפת השום.
נכון.
דבר שני, קחו את זה עם מישהו ששואל אתכם את השאלות הנכונות, אם הבנק לא שאל אתכם את השאלות הזה, ובייחוד עכשיו שזה הפך להיות דיגיטלי, שאתה מקבל, אתה מתכתב עם איזה בוט שעונה לך.
אתה מכניס נתונים.
ואתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה. הכל תופס, ואתה לא תמיד אתה זוכר שאתה ערב למישהו בהלוואה, וזה מופיע בכל מקום, ולא תמיד אתה זוכר שיש לך איזה הלוואה, שקנית אוטו זה גם מופיע, או שעשית דברים. אנשים לא מבינים שהיום, א', המידע בין הבנקים הוא פתוח, ובכלל אתה, לא, אתה חושב שאתה, אנשים יש להם את האשליה שאם הם נפלו ומחקו הלוואות בבנק הפועלים, אז הם בבנק לאומי יקבלו הלוואות. היום זה כבר לא עובד הדברים האלה.
כן, אתה צריך לעשות את זה בשיקול.
צריך מאוד להיזהר, ואני כבר חושב, ואני אמרתי את זה, ואני יודע שאמרתי את זה פה, ואני אגיד את זה עוד 100 פעמים, הדבר הכי מסוכן, זה שאתה בא לבנק ואומר, יש לי 250 אלף שקל, אומרים, טוב, כך 750. הנה, נתנו לך 75%, דירה ראשונה, ושכחנו אבל שהון עצמי לדירה ראשונה זה מינימום 33%, שיש לך הוצאות נוספות.
כן, אקסטרה הוצאות נוספות.
של כל העלויות של תיווך, של עורך דין, של שיפוץ וכל מה שקשור בזה.
אז בוא נדבר מיליון שקל, יכול להיות שהשמאי יעריך את זה בפחות ממיליון שקלים.
שזה בכלל הקטע הזה.
יעריך את זה נניח ב-950, ואז אתה תקבל את ה-75% רק מ-950, ו... יש כאן, ולך תביא כסף, עכשיו אם אתה על הקסקס וכבר משכנת את הבית של ההורים ושל הסבתא בשביל אותם 25% עונה.
שזה אני אומר שמי שיש לו פחות כסף צריך לעשות את הבדיקות היותר מעמיקות ולקחת יותר בעלי מקצוע.
נכון.
אנשים אומרים, רגע, אבל אין לנו מספיק כסף, עוד נשלם לך, נשלם ליועץ, להפך, בגלל שאין לכם כסף, תשלמו לי, תשלמו ליועץ משכנתאות, תשלמו לכולם, ושאתם, יש לכם את הפחות יכולת לטעות.
צחי, אני רוצה לדבר איתך על נושא שהתחלנו קצת שיחה שלו בפרוסדור. אתה בתור מלווה משקיעים לא מעט שנים. מרבית המשקיעים הם קונים את הדירות בטובת...
השכרה.
השכרה.
אני פחות בפליפים.
כן, יכול להיות שיש גם פליפים, אבל זה לא פליפים מהירים.
לא, בסדר.
אגב, גם דרך אגב
פליפ. אנחנו מוכרים שאנחנו מרוויחים, לא... שבגלל שקבעו לנו לוח זמן.
כן, אבל דרך אגב, גם מי שעושה פליפ, בדרך כלל עד שהוא מוכר בשביל להימנע ממס שבח, אם זו דירה יחידה שלו.
לא, גם צריכים להחזיק היום 18 חודש.
כן, אז הוא מזכירים. עכשיו, מרבית הסוחרים, אתה יודע, לא תמיד שאתה לוקח שכר דירה, בוא נדבר על דירות הממוצעות של המשקיעים היום, זה לא דירות, יש דירות גם של 2 מיליון שקלים, שהסחירות שם היא 4,000, 5,000, והדירות היותר זולות היום, שאנחנו מזהים הרבה, הסחירות שם 2,500, 3,000 שקלים בחודש, ואז בן אדם אומר, מה, אני אקח עכשיו עורך דין בשביל החוזה סחירות? גוללים באינטרנט, מוצאים אתרים כאלו אחרים שנותנים איזשהו פורמט.
כן, כן, המסחר, המסחר לא מסחר בכסף, כן, של העברת חוזים במדיות, זה דבר ידוע.
איך בן אדם מגבה את עצמו? כי בסוף בוא נקרא לילד בשמו. מי שבא לגור, בדירה שלי בחיפה, שאני מזכיר אותה, לא משנה ככה, איפה. הוא לא, אתה יודע, הוא לא כנראה הייטקיסט מאוד מאוד...
דרך אגב, אני יותר מפחד מהייטקיסטים, לשאלה מחר אין להם הכנסה.
נכון, זה גם יכול להיות, אבל אתה יודע, אנשים בדרך כלל ממוצעים, לא... איך אני יכול לבטח את עצמי? איך, מה, איך אני עושה חוזה עם אחד כזה? כמו שאמרנו, שיעור עקרוני קליפת השום, גם חוזה יכול להיות שווה כקליפת השום.
קודם כל, תראה, המטרה, לעשות את זה בלי סיכונים בכלל, אין מצב כזה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים, אתה יודע, כמו שאתה מגן על בית שלך מגנבים, שאתה שם רב בריח, ואתה שם סורגים, ואתה שם הזקה, בסוף, אתה יודע, גנב מומחה יפיל אותך, וזה לא יעזור.
איך אמר לי הבחור מרב בריח? היום כבר אי אפשר לפרוץ את הדלתות האלה. זה לא משנה אם יש לך שנץ למטה ובצדדים. אי אפשר לפרוץ. בשביל לשבור את הדלת, הוא צריך לשבור את הדלת לגמרי.
בסוף מוצאים פתרונות.
נכון.
אנחנו יודעים שנכנסו לחדרי כספות, ונכנסו לכל דבר. המטרה שלנו זה להקשות על מי שרוצה לעשות את זה, או שיחשוב פעמיים אם כדאי לו. אנחנו צריכים לשים מקסימום הגנות על עצמנו. עכשיו, אתה לא יכול, למשל, שאתה מזכיר לאותם חבר'ה, ב-2,500 שקל, כל מה שאנחנו קונים, דירות חיפה, טירת כרמל, כל אלה שאני לפחות קשור אליהם, בבאר שבע, לא משנה. את, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תן לי ערבות בנקאית. בן אדם לא יכול לתת לך ערבות בנקאית, בגלל שבשביל לתת לך ערבות בנקאית על 7,500 שקל,
הוא צריך להפקיד 7,500 שקל.
הוא צריך לשים 7,500 ולשלם ריביות, זה לא עובד. אז מה אנחנו עושים? יש הרבה מאוד אפשרויות. קודם כל, הדבר הכי טוב זה להביא ערב. להביא ערב שבן אדם יש לו ערבים, ואנחנו דרך אגב בודקים ערב כמו שאנחנו בודקים דייר.
איך אני בודק דייר דרך אגב? הוא יכול לספר לי שהוא מרוויח כסף, מה...
אז קודם כל אני אומר, אתה יודע, אני לומד, אתה עובד עם בנקים הרי, כל היום אתה עובד עם בנקים. ואני אומר, אני אוהב ללמוד מהגופים הגדולים. כשאתה הולך היום עם לקוח לבנק, הבנק אומר, אני רוצה, תראה לי את הדברים בעיניים. בן אדם אומר לך, אני מרוויח 10,000 שקל, אני זה, אני, תביא לי תלושים. אתה לא רוצה להביא לי תלושים, למה? הרי אתה בא לגור, אתה בא להחזיק את הנכס שלי. אתה לא רוצה לראות לי?
נותן לך נכס שווה כמה מאות אלפי שקלים, נותן לך מפתחות שלו, תראה לי אתה לפחות כמה אתה מרוויח.
תראה לי תלושי משכורת. גם פה צריך להיזהר. גם פה צריך להיזהר. היה לי מקרה בחיפה, שבאה לי סוחרת, לראות דירה בנווה פז בחיפה, ובחורה יפהפייה, שהיא חשבה שגם עם המראה שלה, היא תבלבל אותנו, אבל זה לא עובד במקרה שלנו. ואני אומר לה, תקשיבי, אני רוצה לראות לו שם הזכורת שלך ושל בעלך, כתנאי לעסקה, בלה שמספרת לי מה הם עושים. היא באה בלי תלושי, היא באה לפגישה עם חתימה, היא באה עם תלוש. הנכד שלי בן השמונה היה עושה את התלוש יותר טוב מזה שהיא זעיפה. אני אומר, צריכים לראות גם אם הם מקבלים את זה וצריכים לבדוק את זה. היום יש לנו גם, אתה יודע, יש פתרון, יש למשל בוויצ'ק נותנים פתרון של אפשרות לעשות בצלצול טלפון, לקבל הערכת סיכון שיש לך.
אתה לוקח את התעודת זהות של ה...
אתה לא צריך להתאמץ. לא, לא, לא. אתה נותן מה שהם עשו, מנגנון. אני ראיינתי את רמי רונן כמה פעמים. הוא גם חבר נהיינו. אתה נותן להם מספר טלפון של הסוחר בהסכמתו. הם מדברים עם הסוחר, בבדיקה קלה אתה מקבל גרף כזה, כמו שעון כזה,
היום,
רמת סיכון.
היום ברגע שיש לנו את בנק ישראל, הרי מ-2016 יש את ה... 2016 או 2018, לא זוכר, יש את המאגר נתוני האשראי. חברות מסחריות רקונות מאגר. יש להם אפשרות לגשת למאגר ולהבין, אז הם יכולות להיכנס לאותו סוחר שלי, לפי מספר תעודת זהות שלו, ולראות את רמת הסיכון. את הדוח השראי צרכני שלו.
יפה, אבל שם אתה מקבל את זה בחינם, אל תתאמץ, אתה לא צריך להיות מנוי בשום דבר.
חלק מהשירות שהם נותנים, בסוף הם נותנים גם שירות ביטוח במרכאות.
שזה גם זה מצוין, יש את דיפרנט, יש את וויצ'ק, שאתה יכול לקבל ביטוח על הסחירות, משלם איזה פרמיה, ואם אתה אחד שלא ישן בלילה בגלל סוחר, אז אתה מקבל ביטוח, והם דואגים לך גם לגבייה, וגם לתשלום, וגם הכל. אתה יכול גם לעשות גבייה מוקדמת.
להוון את הצ'ק.
להוון את הסכום. עכשיו, כשאתה בודק את הערב, שחייבים לפגוש את הערב, זה דרך אגב, חייבים לפגוש את הערב, לראות אותו בעיניים, לא לתת לו לחתים. היתרון בערב, שהערב הוא מהווה עוד גורם לחץ על הסוחר.
ורצו שיהיה דרגה ראשונה, ערב. אבא, אמא, אחים.
אני יכול לספר שהייתה דירה ללקוח שלי בתל עמל, הבן, זאת אומרת, הסוחר התחיל לעשות כל מיני שטיקים, כולל להציק לשכנים מהמרפסת, לעשות רעש והכל. הוצאנו מכתב לאבא, הוצאנו מכתב לו ולאבא, הלכתי, נתתי את המכתב של לקוח שלי, נתתי לו את המכתב לאבא, אחרי 5 דקות הוא פתר לנו את זה. היה לי עוד דירה באדר ללקוחה של לקוח שעשה קונצים, אותו דבר, אני לא פניתי בכלל אליו, פניתי לערב, אמרתי לו, בוא, דקה לפני, בוא תהיה. היה לי גם דייר, אפילו בדירה שהייתה לי, באדר, בחיפה. הבן אדם, זוג, שני חבר'ה, בחור ערבי, שהיה, אתה יודע, מאלה שהביאו אותם, ממשתפי הפעולה שהביאו אותם, לשמור עליהם. הוא אחרי 3 חודשים פתאום חזר לי הצ'ק שלו. הצ'ק שלו חזר רקם, ואני נוסע לשם, אני רואה שהוא עזב את הדירה, לא עשה נזק, אבל הוא חייב לי כסף. הרמתי טלפון לערבה. לערבה שלו, לקחתי את אשתו של השותף שלו, לא את השותף, את האישה. ישבתי בבית קפה, ברחוב הנביאים, פינת הרצל בחיפה, צלצלתי אליה, אמרתי לה, גברתי, את בחורה נחמדה, אני לא רוצה שחס וחלילה תיפגעי, דקה לפני שאני עולה לעורך דין, יש לך צ'אנס לתקן את זה. את יודעת שהוא עזב, אחרי 20 דקות, רכב חנה בחריקת בלמים ליד בית הקפה, הביא לי את הכסף, נתן לי נשיקה, אמר לי, לימדת אותי דרך, ונגמר. אז הרב זה דבר חשוב. דבר שני, וזה מה שהתחלנו לדבר בחוץ, אפשר לקחת את החודש האחרון בתשלום מראש. ועכשיו אני אסביר את מה שאתה לא הסכמת איתי קודם. אם אני לקחתי את החודש האחרון בתשלום מראש, ואתה יודע מה יכול להיות, למשל, בדירה אחת שלי, שאני אמרתי לדייר, תשלם לי תשלום, הוא אמר לי, מה, אתה לא סומך עליי? אמרתי, לא, אני סומך עליך, תשלם לי את זה מראש. אמר, אני לא יכול. אמרתי לו, לא נורא, תשלם לי את התשלום האחרון בשלושה תשלומים. נגיד, זה היה 4,500 שקל, תשלם לי 1,500 שקל, בשלושה חודשים הראשונים, תוסיף 1,500 שקל לכל תשלום. ואז הוא באמת עזב. הוא היה שף, עבד בחברת סטארט-אפ וזה, הוא בעצמו פשט רגל, והחברה פשטה רגל. זה דבר שגרר דבר. והוא עזב. היה לי את החודש האחרון משולם מראש. זאת אומרת, זה שגם הוא עזב אותי, היה לי חודש קדימה ששולם. זאת אומרת, שזה שנעצרו לו הצ'קים, לי כבר היה לי מספיק אוויר עם התשלום, לשלם את זה מראש.
אבל הביטחון שאנחנו רוצים כסף, הרי... סכן, אני...
יש לך כסף, קיבלת אותו מראש.
אני לוקח נניח 12 חודשים מראש. מכיר את הסיפור הזה. ואז אתה לוקח עוד צ'ק.
אתה לא לוקח 12, אתה לוקח צ'קים ל-12.
צ'קים ל-12 חודשים. אז אני תמיד רומז ללקוח, שמע, אל תשכח אם אני יכול למכור את הצ'קים האלה. הם לא רוצים שימכרו את הצ'קים. אבל ברגע שיש... ואז אתה לוקח גם צ'ק ביטחון. בוא נניח על 3.
לא, בלי קשר.
יפה, אבל
מה שאני מדבר זה בלי קשר לצ'ק הביטחון. זה שיש לך כבר מראש הוא שילם לך את זה, הרי שהוא נופל כמו שקרה לבחור שלי, באותו יום נסגר לו החשבון. אבל הוא כבר שילם לי את התשלום האחרון. זאת אומרת שהוא עזב, או ש... אתה יודע מה, הוא לא עזב. עכשיו הוא הודיע לי, אין לי לשלם, ואני ממשיך לגור בנכס, קודם כל יש לי חודש קדימה משולם.
נכון.
זאת אומרת שלי יש אוויר בריאות, אז אני צריך לדאוג מהחודש הבא, אבל יש לי מספיק זמן לפנות אותו ולעשות את הפעולות. זה שהוא שילם לי את התשלום האחרון מראש, השאיר לי מנוח. עכשיו, מה קורה אם הוא מעריך את החוזה? אם הוא מעריך את החוזה, הוא משלם לי 12 חודשים. תמיד החודש האחרון כבר אני נשאר לי פתוח. הוא משלם לי 12 חודשים מהחודש ה-11. מהחודש ה-11, לא מהחודש ה-12. ואז יש לי עוד פעם תשלום אחרון שכבר שולם בתחילת החוזה. ואז תמיד אני מוגן.
זה כן, אני ראיתי משהו הזוי במרכז, לא בחיפה ולא בסחירות של 7,500 שקלים. המתווך מספר את זה, לא... או צ'ק בנקאי, או ערבות בנקאית, או פיקדון, כלומר מעבירים את הכסף. על חודשיים סחירות, כערובה. לא צ'ק ביטחון, אתה יודע. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, הזוג הזה הולך עכשיו להזכיר נכס ב-7,500 שקל. חודש ראשון הוא שם, ואז הוא שם עוד חודשיים, הרי שאנחנו עושים ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי, או לא משנה, אתה שם את הכסף, אתה יוצא מהחשבון שלך הכסף הזה. ואז הוא שם עוד חודשיים, אתה מדבר איתי כאן על 20 וכמה, 21, 23 אלף שקל כאילו מראש.
אחד, ואתה יודע מה, תתחשב הדייר שלך.
לא, עכשיו, זה סטנדרט במרכז מסתבר.
בסדר.
נכס אחר, 8,500, מספר לי המתווך, אותו דבר.
אבל עכשיו זה לגיטימי. אתה אמרת קודם, אתה מפקיד בידיים של דייר.
נכון.
שיכול לשחק איתך, אתה מפקיד בידיים שלו מיליונים של שקלים של הדירה שלך במרכז הארץ. עכשיו, יש דבר אחד שאני חייב להזהיר פה את האנשים. אנשים חושבים שאם לפעמים, אתה יודע, אנחנו הזכרנו דירה, קיבלנו דירה בחיפה עם דיירת שהיא לא עלינו עובדת במכון. היה ברור לנו שקוף ממה שהיא עושה. והיא רצתה לתת לנו את הכסף במזומן. מה זה? היא
נתנה לנו... מכונה התקות אתה מדבר?
מה? מכונה התקות, כן. היא העתיקה הרבה מאוד דברים. והיא רצתה לתת לנו, היא נתנה לנו את הכסף במזומן. ואז אני אומר לה, אני רוצה צ'קים ביטחון ואני רוצה הרי. והיא אומרת לי, אבל אני משלמת לך במזומן. הדייר אומר, הלקוח שלי אומר לי, צחי, היא שילמה לנו במזומן, מה אנחנו צריכים צ'קים שלה? אמרתי לו, תקשיב, זה שעכשיו היא עברה אותנו עם שנה וזה עשה לנו טוב וקיבלנו מראש, שאני פחות אוהב לקבל מראש, ולא שאם אני צריך לשלם משכנתה, אז אני אוהב שיש לי מאיפה לשלם את זה כל חודש, וזה מסודר.
יש לך גם בעיה היום להיכנס לבנק ולהפקיד עכשיו 40 ומשהו אלף שקל.
לא, ברור, ברור, אני מדבר לפני. אבל, לא, אבל, לא, אבל אם יש לך חוזה, אם יש לך חוזה...
עדיין זה קצת יותר מדי בעייתי עם כל הכסף, גם אני לא הייתי לוקח כסף.
לא, אם
כסף,
זה בא בצ'ק, אז...
בצ'ק אין לך בעיה, לא, אבל לא, אם מדבר, זה בא לא, בשטרות...
לא, 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 אני לא מדבר על קש, שיספר לנו כסף. אוקיי. לא, לא, תשלום מראש. תשלום מראש, העברה או מה שזה לא יהיה, לא, לא, מה פתאום כסף? אנחנו לא נסתובב עם כסף, אנחנו גם לא יודעים לבדוק אם זה מזויף או לא. אני מדבר על העברה או תשלום מראש. קודם כל, אתה צריך לזכור שגם אם נותן לך חצי שנה מראש, מה תעשה בחצי שנה השנייה אם אין לך ביטחונות?
נכון.
וזה, הפיתוי הוא מאוד מאוד גדול. הרי האנשים שיש להם את זה, זה בדרך כלל שיש להם את זה מאיזו הכנסה חד פעמית שהייתה להם.
רוצים להיפטר מזה.
והם צריכים, הם מעבירים את זה אליך, והם חושבים שבזה הם גמרו איתך, אבל אז לא יהיה להם את ההכנסה. אז דווקא אלה הכי מסוכנים. אז אין דבר כזה, אתה צריך לקחת צ'קים ביטחון, ואתה צריך ערבים. וכאן נכנס עוד משהו, אותה בחורה הביאה לי ערב את בעלה לשעבר, את האבא של הילדה שלה. נכנס הבן אדם, נותן לי צ'ק, שהוא מביא לי צ'ק ביטחון, ביקשתי גם צ'ק ממנו, נכנסתי ישר לבנק ישראל. בנק ישראל, אני מכניס את הפרטים שלו בחשבון מוגבל, שלחתי אותו לכל הרוחות. ואז מה שקרה איתה זה שהיא הביאה לי, אמרתי לה, יש לך עד היום בשלוש, תביאי לי ערבים, או שנגמר, הביאה לי שני ערבים, וואלה, מפחידים כאלה גדולים, אבל זו הייתה חוויה, דרך אגב, חד פעמית שהייתה לי, שבאמת אחרי כמה חודשים נגמר המזומן של התמת השלה, ואז חזר לתשלום, צלצלתי לאחד הערבים, אחרי 20 דקות הייתי במקרה בחיפה, הגיע אליי הבן אדם, הביא לי את הכסף. הוא אמר לי, אני ערבתי לך, זה מילים, אנשים של מילה.
של כבוד, כן.
אני ערבתי לך, הבעיה שלי זה איתה. לא איתך. אני התחייבתי. אבל בואו לא נהיה גיבורים.
אני חושב שקודם כל, כשאתה מזכיר דירה, אתה צריך להבין למי אתה מזכיר, איפה הוא גר קודם, איך הוא הולך להתמודד.
לחקור את זה.
לא, אני חייב להגיד לך, אני, יש לי את הנכס שלי, נכס בחיפה, ויש לי מתווך, שהוא ממש הביא אנשים שמאוד רצו את הנכס, אבל אתה יודע, תוך כדי שיחות איתם, הוא אומר לי, שמע, אני הבנתי שמדובר כאן במישהי שבורחת מהבן זוג שלה, משום כפר. עכשיו אתה אומר, מה אני צריך את ה... עם כל הרצון והאופטימיות, איך הוא זה, הרצון שלי לעזור, בסוף אני צריך למצוא שם מריבות, ואת הבן זוג שימצא אותה, וכל אלה להכניס ראש למיטה חולה. אנחנו רוצים ממש. להזכיר. דבר נוסף, אני חושב, אתה יודע, בסוף אנחנו, חייב להגיד זה לכל מי שיש לו נכס, זה ככה אני מסתכל על זה. כמו שהלקוח שלך, או הלקוח שלי, מגיע ורוצה שירות ייעוץ משכנתאות, או רוצה ייעוץ, ייעוץ בליווי רכישת נדלן. ואתה נותן לו שירות, ואתה עונה לו בטלפון בתשע בערב, ואתה פותח קבוצת וואטסאפ משפחתית, ואתה הכי שירותי, נכון צחי?
אני הכי שירותי.
יפה. אז גם ספציפית, אני חושב שברגע שאנחנו מזכירים נכס, אנחנו נותנים שירות. הסוחר שלנו הוא מזכיר, את השירותים שלנו לגור אצלנו בנכס. זה כמו שאתה הולך למלון ואתה רוצה שיהיה לך מים חמים. וברגע שהמזכירים יזלזלו בסוחרים שלהם, לא יענו להם לטלפונים. אני שמעתי מקרים סוחר שלא היה לו מים חמים, הבעל הבית לא עניין אותו. לא, היה לו חודשיים בלי מים חמים. חודשיים. איך הבן אדם ישמור לך על הנכס? איך הוא ישווק אותך שיבואו אליו אנשים להראות את הנכס כי אתה עוזב, אז מה אתה תגיד? אני עוזב כי יש כאן על הפנים בעל בית. כלומר, אנחנו צריכים גם להסתכל על הצד
יודע,
הזה.
אני יודע שאני בא לראות דירות, איפה יש בעל ביתו ואיפה יש בעל ביתך. שאני נכנס לדירה והדייר מתחיל, או לא רוצה להראות לי את הדירה, או מתחיל לקחת אותי לכל הפינות, אתה יודע, ואני אקח אותך כאן לאיזה קיצוניות. יום אחד הגיעו אליי שני עורכי דין, דווקא נדלניסטים רציניים, ואמרו, יש לנו דירות בחיפה, אנחנו צריכים עזרה במחירה שלהם, אנחנו לא יכולים, בוא, תעזור לנו לטפל בזה. אני הולך לדירה הראשונה, דירה בקומת קרקע, דירה יפהפייה, תופס אותי הדייר, אלום קרב, תופס אותי הדייר, דירה עם גינה, לוקח אותי, ובמשך 20 דקות מראה לי נזקים בדירה, דברים נוראים. ואז אני חוזר לעורכי דין, ואני אומר להם, תגידו לי, כמה הוא משלם לכם? הם אומרים לי סכום שהוא נמוך ב-25% או 30% מהמחיר הרגיל. אני אומר להם, מה זאת אומרת? הוא אומר, השיטה ניהול שלנו, זה שאנחנו אומרים לדייר, אתה משלם נמוך, אבל אתה דואג לתיקונים.
הוא לא דואג לתיקונים.
אמרתי להם, אתם מבינים, אתם עורכי דין גדולים וחכמים ונאורים וגאוני נדלן, אבל אתם מבינים שאתם טועים? לא, הם אומרים לי, אתה לא יודע לנהל. אמרתי להם, בואו אני אסביר לכם משהו. שאתם אומרים לדייר שלכם שהוא יתקן, הוא דייר זמני. עכשיו, אם הוא הביא תיקון, הוא מביא תיקון שטוב לו לתקופה שלו. הוא גם צריך לדעת ש... לא אכפת לו לעשות איזה משהו יסודי. אתם, אם אתם עכשיו תתקנו את זה, אתם תעשו תיקון פעם אחת ולתמיד, אלא אם כן אתם חפרים. אתם יותר מיינדד לעניין. לא נותנים בידיים של אף אחד לתקן בשבילכם. ומה שאתה אמרת, שאתה כל כך צודק, בן אדם הכריז על תקלה, מיד תתקנו לו. עכשיו, הבן אדם... הלך ותיקן כמו שהוא יודע לתקן, הוא גם עלום קרב, אתה יודע, גם אין לו כסף.
כן.
הוא צריך להביא הרשע, אתה צריך לתקן, זה אלפי שקלים. חורים לכיוון הרצפה, חורים תקרה, רטיבויות, דברים שבורים. אל תהיו חכמים. אל תהיו חכמולוגים, זאת אומרת, תהיו חכמים. קחו אתם את הניהול של הנכס, שיש לכם תקלה, תביאו את המתקן הכי טוב. וגם אל תדחו.
מיד.
היה לי יום אחד איזה מישהו שבא אליי, אומר לי, שמע, יש לי דירה בבאר שבע, ועכשיו הלך שם התריסים, הלך לבן אדם. אני אמרתי לו, הבאת לו בן אדם? לא, אני בודק מחירים, בינתיים האנשי תריסים משחקים איתי, אני אמצא מחיר טוב. חיפש חודש מחיר טוב, חודש וחצי מחיר טוב, חטף צירה, תביעה קטנה מהדייר וביקש ממנו לצאת. אמרתי לו, אתה לא מבין, הבן אדם חי בנכס, כרגע זה עוד 20 שקל, פחות 30 שקל, זה לא רלוונטי.
זה תחשוב אתה, שלא, חי בלי טריס, מחר הטריס במרפסת אצלך לא עובד, אתה לא יכול לחיות, אתה תמצא באותו יום, יש לך הצפה או סתימה בשירותים, עכשיו, גם דרך אגב היא נגרמה על ידי הדייר, אתה צריך לתת לזה מענה, אולי תיקח ממנו, תיתן לו בראש או כאלה דברים, אבל אתה צריך לתת לו מענה לדברים האלה, ואני חושב שזה חלק מכל ההליך הזה, אנחנו התחלנו עם זה עם ביטחונות, ובסוף, סתכל, אני חושב שהביטחון הכי טוב זה על באמת, כמו שאם אנחנו מסכמים את זה, אז קודם כל לקבל צ'קים מראש. צ'קים, לא מזומן ולא עברות בנקאיות, במיוחד שמדובר בסכומים קטנים.
לראות בעיניים את הסוחר ולא רק להקשיב למתווכים.
נכון, אני דרך אגב, בכל השיחות שהיו לי, אז עשינו פגישת זום עם הסוחרים קודם, להכיר, להבין אותם, אחרי זה נפגשנו איתם ונפגשנו עם ההורים שלהם. אתה יודע, להבין חלק מהדבר הזה. דרך אגב, שאני קניתי דירה והיה שם סוחר, לפני שחתמתי על חוזה דירה, באתי לפגוש את הסוחר, כי קניתי אותו עם הסוחר. בחור מקסים. עכשיו הוא עזב, אבל...
אני חייב לספר לך, אני מספר את זה בקורסים שלי. לי יש נכס בעיר העתיקה בבאר שבע, שאתה יודע, בהתחלה נורא קשה להזכיר שם, ויש לי שם יחידות קטנות של 23 מטר. מצלצל להם את הווח, יש דייר, עכשיו רוצה להיכנס, היום הוא חייב להיכנס. אמרתי לו, תקשיב, אני היום לא יכול לבוא. אני אבוא מחר. הוא אומר, הוא לא יישאר. אמרתי לו, לא יישאר, עדיף לי. מה, אתה לא סומך עליי? אני סומך עליך, אבל אני סומך על עצמי.
נכון.
קודם כל, אתה יודע, מה שדחוף תמיד נשאר בסדר, למחרת באתי. פגשתי בחור מקסים, באמת, בחור מדהים. בודק אותו, שואל אותו שאלות, מסתבר, בחור עם מקצוע, עם הכל, אבל רב עם אשתו, היה להם שם סיפור, והיא זרקה אותו מהבית, ופתאום אין לו... הוא לא יכול לתת צ'קים, החשבון שלו סגור והכל. איך אני יכול להזכיר לבן אדם כזה? אני לא פילנטרופ, אני לא מחלקת רווחה של העירייה.
בסוף יש לך...
בחור מקסים, אני מת להזכיר לו. ישבתי ודיברתי איתו, הבנתי שיש לו אימא מאוד מסודרת. נסענו לאימא, אמרתי לו בוא. אני רוצה הרי שתזכור אצלי, אני רוצה אותך אצלי, רק אני רוצה לעזור לך. נסענו לאימא שלו, אימא שלו חתמה איתי על חוזה שכירות. נתנה לי צ'קים לביטחון, נתנה לי הכל. אחרי כמה ימים הוא מצלצל אליי, הוא אומר לי, יש לי גם דיירת לדירה שלך. אמרתי לו, אותו דבר, חזר אותו סיפור. אני בא למחרת לשם, עומדת בחורה מתוקתקת, מצוחצחת, מה? רק להזכיר לה, אני אומר לו, לא, אני מדבר איתה, מרגיש שזה לא בדיוק, אין לי בהיגיון שבחורה מתוקתקת מסודרת תגור בתקופה ההיא, במקום כזה שהוא לא בדיוק המקום, אז, היום זה כבר בסדר, לא טעיתי, לימים מספר לי המתווך שמסתבר שהיא הייתה, זה, היא רצתה לעשות שם המכון, שהיא...
גם מכון העתקות.
ולא מכון העתקות. זאת אומרת, אם לא הייתי רואה בעיניים, אתה יודע, לפעמים צריך להיות היגיון, מי יגור לך במקום כזה.
אתה נכנסת לחוזה. אבל
תבדוק בעיניים. גם אותה בחורה שאמרתי לך, שביקשתי ממנה את התלושי המשכורת, קודם כל היא קראה לעצמה פני, ואני מסתכל, ואני מבין שזה ערבייה. אז לא, היא לא פני רוסייה, היא נראית, היא יפהפייה, נראית רוסייה, אבל היא לא פני, היא ערבייה, שזה בסדר, אין לי בעיה, אני מזכיר לערבים. ובטח שמה. אבל קודם כל למה את משקרת? אם תגידי שאת ערבייה אני לא אזכיר לך. והיא סיפרה כל מיני סיפורים, רק הגדילה את החשדות. דרך אגב, מה שקרה שם, שבאנו באמת, שבאנו לחתימה, ואני אמרתי לה, את מביאה את בעלך, ואת מביאה את תלושי משכורת, אוקיי? ואני רוצה לראות. והיא באה, בלי, היא באה עם התלושים המזויפים, ואני אומר לה, איפה בעלך? היא אומרת לי, בעלי בבית שומר על הילדים. היה לי אז רכב שבעה מקומות, אמרתי למתווכים, אמרתי לבחור, של, לקוח שלי, בואו נעלה, אנחנו הולכים אליה הביתה. היא אמרה, לא, אתם לא יכולים לבוא. אמרתי לה, אם ככה, אז אני לא מזכיר לך. אני לא מזכיר לך. עכשיו, הלקוח שלי נשבע בקסמיה, היא פייפייה, היא פייפייה מז'ורנל.
בסדר, לפעמים אתה יודע,
אנחנו... אמרתי, תישאר פה, אני לא לוקח אחריות, אני יצאתי מהמשחק. לשמחתי, הוא התעשת, ולא הזכיר לה. לימים, אני קונה דירה ללקוח אחר בתל המעל שם, לא קונה דירה ללקוח אחר, אני בא, אני מנסה להבין, וקניתי אותה ביותר זול, בגלל שהדירה הייתה מפורקת, והכל היה זרוק בחוץ, זה דירה קומת קרקע. אני דובר ערבית, אני עומד שם, השכן הוא ערבי, ראש הוועד, יעני, באותו בניין, אנחנו עומדים, מדברים בערבית בחוץ, צוחקים וזה... אני חבר של ערבים, ברוך השם. ואני אומר לו, תסביר לי, עכשיו פעם אחת תסביר לי, איך הדירה הגיעה למצב כזה? אז הוא מתחיל לספר לי, הייתה כאן, היה כאן גר זוג, והייתה כאן גר ערבייה, יפהפייה, וזה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת.
הבנתי.
הבנתי, מה, ניצלתי אותו.
שמה, בסוף, אתה יודע, אנחנו, זה לא חוכמה רק לקנות נדלן בשביל השקעה, זה כותרת מאוד יפה. בוא נשקיע
בנדל. לא, צריך לנהל את זה בחוכמה.
זה צריך לנהל.
אנחנו יותר מדי עניים בשביל לאפשר שיקרו דברים.
כן, גם אתה יודע, אני חושב שמי שקונה נדלן, יש את השני אסכולות האלה, בן אדם שקונה נדלן, ואז הוא תופס את המתווך, ואתה מנהל נכסים בבאר שבע, חיפה, לא משנה איפה, שהוא מנהל את הכל. הוא מביא לו פעם בזה, צ'ק. אבל בסוף שאותו מנהל נכסים לא נמצא. האחריות היא של הדייר, של בעל הנכס.
כן. בסוף הוא משלם.
בסוף אתה תתמודד עם הדוד שנהרס והמסגן שכולה עשו לו אילתור בשביל לחסוך שקל וחצי, והדייר, ושלא נדבר על הביטחונות, כי אתה זה שתתמודד עם הביטחונות. לכן הדבר הזה צריך להיות מאוד 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 מקיף, הוא חייב להיות חלק מההליך, ואני חושב שמי שעושה אותו בצורה רגועה. היתרון בנכסים האלה, חייב להגיד לך בתור אחד שהחלפתי עכשיו דיירים בשני נכסים כאלה שיש לי, באיזי. לא להיות באטרף. היתרון, שבגלל שהשכר דירה שם זה לא שכר דירה מטורף, אתה יודע, נכנסים להשקעה של 3-4 מיליון שקלים, שאתה לא מזכיר אותם חודש, זה גירעון תקציבי מאוד גדול. במיוחד אם יש לך שמשכנת גם של 50% מהסכום. ופה בנכסים הזולים במרכאות, לא הזכרת אותם חודשיים, אז ניזוקת בכמה, ב-5,000 שקל. בסדר, לא נוראי. אפשר להתמודד עם זה. גם המשכנתאות שם הם לא כאלה גדולות בדרך כלל. אז תעשו את זה בצורה נכונה.
עוד משהו חשוב, תזכרו, בסוף יש לכם לקוח. זה יחסים של לקוח וזה... קודם כל תכבדו את הלקוח שלכם. תכבדו אותו. אני אומר, תבואו פעם בשנה עם בונבונירה, שאתם באים להאריך לו את השכירות.
תבואו גם פעם בחצי שנה, תראה שנכנס בסדר.
כן, תיכנס באמצע. מה ענייני, מה שם, תשאל. קודם כל תתייחס לכל בקשה שלו. אני גם אומר לדיירים, הפוך, אני אומר, קורה לכם משהו בדירה, יש לכם, התחיל לכם נזק, אל תחכו.
נכון.
אל תחכו, תגידו לי, אני רוצה לדאוג לכם. תביאו את הבעלי המקצוע הטובים. תכינו בעלי מקצוע, תתנו יחס, זה נכון בכל דבר. יחס, זה נכון בזוגיות, זה נכון בכל דבר.
נכון, הוא בסוף, הוא לקוח שלך. הוא לקוח שלך, ואתה יודע, אני תמיד מסתכל, שאני מקבל פתאום אקסטרה שירות ממקום מסוים, אני מאוד אשמח לחזור אליו.
נכון.
אני מאוד אשמח...
אתה יודע מה הבעיה? שאנחנו התחלנו להיות במצב שאנחנו מקבלים שירות טוב, אנחנו מתרגשים.
נכון, אתה יודע, יש את האקסטרה שירות הזה, לפעמים יש את האקסטרה שירות, ואני באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו באים תמיד לבקרים בגביעים אליהם מוגה כלשהי, ואיך אמרה הדיירת שעזבה אותנו בגלל שהיא הלכה לזוגיות וכל, היא מכרה את הדירה, היא סגרה את הדירה, היא מצאה את האנשים בסוף. היא אומרת, הנכס הכי גדול, היתרון הכי גדול של הדירה זה בעלי בית, לא הדירה. ואני חושב שכאן בסוף זה הרבה יותר קל גם לקבל כסף ו... הרבה דברים נפתרים.
דרך אגב, יש מקרים שאתה יוצר כאלה יחסים טובים עם הדייר, שאם אתה צריך להחליף דייר, אז הם עוזרים לך למצוא.
אנחנו בקשר עם היה, היה חורי, חברה שלנו, משפחה היא נהייתה.
כן.
נהייתה משפחה עכשיו, וקריסמס, מענייני, ומה עם ההורים שלך, ומשפחה, משפחה ממש. צחיק.
אתה יודע, אנחנו לא מתכננים, וזה הופך להיות מרתק.
כן, כן, כן. צחיק, נתראה פעם באה.
כן, אתה רק צריך לקרוא לי.
454 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת עם 100 חטופות וחטופים. מקווה שהמשפט הזה כבר ייגמר. נאחל יום הולד שמח לאביתר דוד שנמצא גם הוא
שנזכה לחגוג איתו את היום הולדת הבא והרבה לפני.
הרבה קודם. תודה רבה צחי. תודה לכולם. אנחנו אחרינו סקיני מינוס עם בעל רעם. עם בעל רעם, סליחה. שבוע הבא. פרלמנט הנדל"ן, אחרי מגשימי החלומות. סוף שבוע נעים, ביי. כל כך הרבה זמן בחושך.
רדיו סול סיור אייר, הרדיו של ישראל.